טוב, אנחנו בסדרה על מחלוקת ומציאות, ובפעם הקודמת דיברתי קצת על התער של אוקאם, על... מה? כן, כן. אוקאמס רייזור, שבעצם אומר שאנחנו בוחרים את ההסבר הפשוט ביותר, מאמצים את זה בפילוסופיה, בהקשר המדעי ועוד, ויישמתי את זה על התייחסויות למחלוקת. כאשר יש לנו מחלוקת, ההנחה שלנו היא שהפושה היא מחלוקת לא מפשינה. אנחנו לא מרבים את החזית שסביבה ניטש את המחלוקת מעבר למינימום הנחוץ. ולכן ההנחה היא שאם מצאנו מחלוקת מסוימת בין שני חכמים, אז בשאר הנושאים לא אמורה להיות מחלוקת ביניהם, אם אנחנו לא חייבים, ולכן אני יכול לקחת דעה שלא נפסקה להלכה, ולגזור ממנה איזה שהן מסקנות ולהשתמש בהן. כל עוד ההנחה שלי זה שהדעה השנייה שכן נפסקה להלכה, לא חולקת עליה בנקודה הזאת. אלא המחלוקת ביניהם זה באיזושהי נקודה אחרת, וברגע שמצאתי שהמחלוקת ביניהם היא אחרת, ההנחה היא שבכל שאר הנקודות אין מחלוקת. אנחנו ממעטים את המחלוקת ככל האפשר. באתי על היחס בין זה לעקרון החסד ועוד. מה שאני רוצה לעשות עכשיו, זה לדבר קצת על מחלוקות במציאות. מחלוקות במציאות זה דבר מאוד מטריד. באופן כללי המציאות היא מטרידה. זאת אומרת, כי אם היה לנו רק תיאוריות, זה היה הכל יכול להיות נהדר, ומציאות בסך הכל מפריעה לנו כל הזמן. כן, לא, שום דבר לא עובד. תמיד שהייתי במעבדה, אז כל הזמן הייתי מתוסכל. התיאוריות בטוח נכונות, אבל שום דבר לא עבד לי. זאת אומרת, זה רק מפריע. לכן, זהו, לכן החלטתי לעבור מהנדסה לפיזיקה. פיזיקה, אני יכול לשבת עם הדף ו... פיזיקה, כן. טוב, פיזיקה פילוסופית, שנקרא, בלי מעבדה. טוב, בכל אופן, אז המחלוקת במציאות היא מטרידה, בגלל שאיכשהו שם, אתה לא יכול להגיד מה שאתה רוצה. זאת אומרת, יש פידבק, צריך לבדוק אם זה עובד או לא עובד. כן, זה ההבדל בין מדע לבין פילוסופיה, שבפילוסופיה כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה ולהישאר בחיים, במדע אתה אמור להיבדק מול ניסוי. אני צריך לבדוק האם זה עובד או לא עובד. כן, ברור שההצגה הזאת היא הצגה מאוד קיצונית ופשטנית, במדע יש הרבה מקום לפרשנויות, בפילוסופיה יש גם מימדים עובדתיים ולא רק הנחות והשערות, אבל בגדול זה, אני חושב שזה קו מרכזי שמבדיל בין פילוסופיה לבין מדע. עכשיו, בהקשר ההלכתי, אז אנחנו מדברים לא רק על האמת ההלכתית, אלא גם על המחלוקת ההלכתית, וכשאנחנו פוגשים מחלוקת הלכתית, אז די קל לנו להגיד אלו ואלו דברי אלוהים חיים. ודיברתי קצת על המשמעות של האמירה הזאת עצמה גם כן. כן, פלואליזם, סובלנות, ביחס בין אלה לאמת ההלכתית. אבל כאשר המחלוקת עוסקת במציאות, המצב קשה. כי במציאות עצמה, אם מישהו אומר שהמציאות היא X ומישהו אחר אומר שהמציאות היא לא X, אז קשה מאוד להגיד אלו ואלו דברי אלוהים חיים. אחד צודק והשני טועה. אגב, במאמר מוסגר, אם אני מבין שישנן מחלוקות במציאות שבהן אחד צודק והשני טועה, אין שום סיבה להניח שבמחלוקות הלכתיות תמיד שניהם צודקים. כי ההנחה שלנו לגבי מחלוקות הלכתיות, למה תמיד אומרים ששני הצדדים צודקים בהכרח? בגלל שלא יכול להיות שחכמים טועים. רוח הקודש, לא יודע בדיוק, כל מיני דברים כאלה. אני לא מדבר על עצמי, אני לא מאמין בזה. מדבר על הצדיקים, לא אפיקורסים כמוני.
דיברת
על אוקימתו. לא, לא, אוקימתו זה פרשייה אחרת. אני עכשיו עזבתי את נושא האוקימתו. אני מדבר עכשיו על מחלוקת רגילה, זאת מחלוקת אמיתית, אין לה אוקימתו ולא שום דבר. עכשיו השאלה היא מה אני עושה עם דבר כזה. אני אומר, ההנחה שמביאה את האנשים לפרש את אלו ואלו, כאילו ששני הצדדים צודקים, זאת איזושהי הנחה, אפשר לומר, תיאולוגית אולי, מטה-הלכתית, שלפיה חכם הלכתי לא יכול לטעות. כן? פער אליהם דבר של ציבור, זה הלכתה למשיכה. כן? לא יכול להיות שחכמים טועים בהלכה. ולכן, אם יש מחלוקת הלכתית, כנראה ששני הצדדים צודקים, לא יכול להיות שאחד צודק והשני טועה. אלא שאם אני מוצא מחלוקת במציאות, ובמציאות הרי כנראה אחד צודק והשני טועה, אז זה אומר שרחמים הלכתיים כן יכולים לטעות, לא עלינו. אבל אם כן יכולים לטעות, אז מי אמר שבהלכה הם לא טועים? עכשיו אני חוזר חזרה להנחה לגבי מחלוקות בהלכה. זאת אומרת, גם שם, כן, כמו שאני אומר, נגיד, אנחנו אומרים לי, בגמרא ברור שמה שכתוב שם זה ודאי נכון הלכתית. אם זה ככה, הייתי מצפה שגם העובדות שכתובות שם יהיו נכונות הלכתית. אבל מה לעשות שיש עובדות בגמרא שהן לא נכונות? החל מרפואות והמשך בקוסמולוגיה של הגמרא, ועוד כל מיני דברים, מה שלא יהיה, כן, מים שלנו, שמש שמחממת אותם מלמטה, וכל מיני דברים מן הסוג הזה. אוקיי? אז אם אני מגיע למסקנה שחכמים בגמרא יכלו להגיד דברים לא נכונים, אז מי אמר שבתחום ההלכה הם לא יוכלו להגיד דברים לא נכונים? בתחום ההלכה אין לי את הפידבק שאני יכול לעשות ניסוי ולראות שהם לא צודקים.
והיו נכונים לכל הדברים המדעיים בפורה, זה היו נכונים לאותה תקופה?
שום דבר שלא נכון היום לא היה נכון לאותה תקופה. הם התאימו לידע השגוי שהיה באותה תקופה, אבל לא היה שגוי. לא שהמציאות השתנתה. כן, זה המושג של השתנות התוואים. אוקיי, יש ספר של נריה גוטל, שנקרא השתנות התוואים. הרי באחרונים, הרבה פעמים כשנתקלים במין משהו כזה שלא מתאים, מה שכתוב בגמרא לא מתאים למה שאנחנו יודעים היום על המציאות, השתנו התוואים. המציאות השתנתה. ההנחה, הרמב"ם לא אומר את זה, לא במשמעות הזאת. ההנחה היא שכאילו לא יכול להיות שרחמים טעו. אז אם אנחנו רואים בעינינו שמה שהם אומרים לא נכון, כנראה העולם השתנה, מה לעשות? נכון? אלה החיים. זו התיאוריה שלא ניתנת להפרחה. זאת אומרת, חכמים תמיד צודקים, ואם גילית שלא, אז טעית. כי זו תיאוריה שלא ניתנת להפרחה. אז כל ההסתכלויות האלה, והטענות המוזרות האלה, הן טענות שיסודן באמונה מוצקה שחכמים לא יכולים לטעות. כל מה שאנחנו אומרים זה נכון, נראה להם ברוח הקודש, לא יודע בדיוק מה, הם לא יכולים לטעות, השגחה על מה שהם אומרים, לא משנה, יכולות להיות תיאוריות שונות ומשונות, אבל זאת ההנחה. המחלוקת במציאות מאתגרת את כל הסיפור הזה. עוד פעם, עד כדי השתנות התוואים. השתנות התוואים זה פתרון הקסם, זה פותר גם את המחלוקות במציאות. כן, פעם העולם היה מרובע, רק היום הוא עגול, זה השתנה. פעם השמש חיממה את המים מלמטה, היום זה לא קורה, בסדר, השמש שינתה את מהלכה עם הדורות. אוקיי? זה כל מיני דברים מן הסוג הזה. אבל התירוצים המשונים האלה מצביעים על רמת המצוקה. כן? למה מגיעים לדברים כל כך מופרכים ולא הגיוניים? בגלל המצוקה, כי אתה לא מוכן להודות בזה שחכמים טועים. כן, אני פעם דיברתי עם נריה גוטל, קראתי איזה מאמר שלו שיצא עוד לפני הספר. ובאיזה אתר באינטרנט התנהל דיון על העניין הזה, ואני אמרתי ראיתי פעם אצל נריה גוטל, שהוא אומר שהשתנות התוואים זה דיבור מנומס להגיד אני חולק על החכם הקדום. לא אומר אני חולק עליו, לא מקבל את משהו, השתנו התוואים. המציאות השתנתה, אבל היום זאת המציאות. אז כנראה המציאות הייתה כמו שהוא אומר, אני לא באמת מאמין בזה, זה עם קריצה. אבל בסדר, לא נעים להגיד אני חולק על הרשב"א, הוא מדבר שטויות. מה אני אומר? בסדר, העולם השתנה, השתנו התוואים. אבל העיקר היום, אל תיקחו את הרשב"א. זאת אומרת, הוא לא מתאר נכון את המציאות. מה עושים עם אז? בסדר, זה רק להסתדר כדי לא לפגוע בכבודו. אז הוא נורא התרגז אחרי שאני הבאתי את זה בשמו, כי הוא אמר, לא זכרתי כנראה, והוא אמר שהוא העלה את זה בתורה ואמינה, והוא מיד דחה אותה. לא יכול להיות דבר כזה. ברור שהעולם באמת השתנה. לא יכול להיות שאתה חולק על הרשב"א והרשב"א טעה. העולם באמת השתנה. אני לא מאמין שהוא בעצמו מאמין בזה. זה הכל איש מפוקח וחכם. אבל גם הוא נמצא בתוך אותו מיצר. אתה לא יכול להודות שחכמים יכולים לטעות, אז אתה משתמש בכלים שיש לך, או שאין לך. ולכן הטענה הזאת לגבי הסוגיה הזאת של מחלוקות במציאות, היא סוגיה שכל כך מטרידה אנשים. מטרידה אנשים בגלל ש אם יש מחלוקת במציאות, אז זה אומר שצד אחד צודק והשני טועה, שכבר אנחנו לא מדברים על השתנות התוואים. כי מחלוקת במציאות זה מחלוקת בין חכמים באותו דור. אז גם אם העולם השתנה היום, מה אכפת לי, אבל הם עצמם חיו באותו עולם, זה אמר X וזה אמר Y. אז שם ברור שאחד טעה ואחד צדק. אז עוד פעם, אז עכשיו את כל הדומינו תפילו. אז אם זה נכון שם, אז גם אם היום אני רואה משהו שלא נכון שם, אז עובד שנו את הדברים, יכול שהם טעו. ואז זה במציאות, ועכשיו בהלכה, זה דבר, גם בהלכה יכול שהם טועים. ואז אלו ואלוהים חיים, זה כבר לא פלורליסטי ולא שכולם צודקים, אלא משהו אחר, הסברתי מה זה המשהו אחר הזה. אבל זה אחד צודק, ולא כולם צודקים. אז לכן הנושא של המחלוקת במציאות נחשב נושא מאוד טעון, וגם פוסקים או מפרשים, שאני מעריך אותם כאנשים מפוכחים וחכמים ולא מנותקים מהמציאות, מתפתלים סביבו. מתפתלים סביבו, אבל לא מוכנים להודות שנפלו שם טעויות. עכשיו, אני רוצה טיפה לדבר על העניין הזה, שבסופו של דבר, הגישה המקובלת בישיבות, ככה שמסתובבת בישיבות, שאין מחלוקות במציאות. גם אם נדמה לכם שיש מחלוקת במציאות, אין. למה? כי אם יש מחלוקת במציאות, ברור שאחד צודק והשני טועה, וזה הרי לא יכול להיות. לכן ברור שאם אנחנו רואים מחלוקת שנראית כמו מחלוקת במציאות, טעות בידינו. אין דבר כזה מחלוקות במציאות. עכשיו, זאת נקודה מעניינת. למה? בחלק לא מבוטל מהמחלוקות, באמת נכון שזאת לא מחלוקת במציאות. אני מסכים. לא בגלל התפיסה האידיאולוגית שאף אחד לא יכול לטעות, סליחה, אלא כי באמת, כשמסתכלים טוב על המחלוקת, נראה די ברור שהמחלוקת היא לא באמת במציאות. אני אביא לכם דוגמאות בהמשך. אבל השאלה שלי היא לא זאת, אלא השאלה האם בכלל עקרונית לא יכולות להיות מחלוקות במציאות. זאת התפיסה. לא במחלוקות כאלה או אחרות. אוקיי? אז כמו שאמרתי, התפיסה המקובלת היא אצל כל גדולי הפוסקים ובישיבות ובזה. היום כבר יש אנשים מפוכחים קצת שאומרים דברים אחרים, אבל זה חדש וזה שולי. שכן, נפלו טעויות גם בגמרא וגם במפרשים שאחרי הגמרא וכו'. נתלים באלו ואלו. אלו ואלו דיבר אלוהים חיים, זה אומר שגם זה צדק וגם זה צדק וגם אשתו של השופט. כולם צדקו. אז המשפט אלו ואלו בגמרא נאמר בשני מקומות, בגיטין ובעירובין, על מחלוקות בית שמאי ובית הלל, בעירובין, ובגיטין איזושהי סוגיה אגדית לגבי פילגש בגבעה. הזכרתי את זה בשיעורים קודמים. אבל מקובל בעולם לחשוב, ועוד פעם, כחלק מאותה אפולוגטיקה מתפתחת, כן? או מתרחבת, לא מתפתחת. זאת אומרת, כל פעם אתה נתקל בעוד קושי, אתה צריך להכיל גם אותו בתוך התיאוריה ההזויה שלך, אז אתה ממשיך הלאה. אז הנקודה היא שאלו ואלו נאמר גם על הראשונים וגם על האחרונים וגם על כולם. זאת אומרת, אף אחד לא יכול לטעות, כל עוד הוא לבוש פרק. זאת אומרת, אף אחד לא יכול לטעות, ואלו ואלו דברי אלוהים חיים לא נאמר רק במחלוקות בית שמאי ובית הלל, וגם לא רק על רבי אביתר ורבי יונתן בגיטין שם, בסוגיה בפילגש בגבעה, וגם לא רק על כל המחלוקות בתלמוד, אלא על כל המחלוקות הפוסקים. ראשונים, אחרונים, הכל. אין פה צודק וטועה, יש פה תפיסות שונות ובעצם כולם צודקים. וממילא גם כמובן צריך להיות שאין מחלוקות במציאות גם בכל הרמות האלה, גם בגמרא, בראשונים, באחרונים, כי אם יש מחלוקת במציאות, אז אחד צודק והשני טועה. לכן אנחנו צריכים גם להגיע למסקנה שאין מחלוקות במציאות בשום מקום. אוקיי? כן, יש מקרה בולט, רוצים לראות מקרה בולט. שעשע במיוחד, הייתי בבני ברק כשגיליתי את הדבר הזה, באו אליי עם קושייה חמורה, לא נציג המדע לאדמות. יש בסוגיות בבאבטרה חישובי שטחים ומרחקים של קברים, צריך לראות אם אתה נטמע טומאת מת או לא. אז הסוגיה שם עוסקת במדידות מרחקים וכולי, כן? כמו כל סוגיות הפאי למיניהם שעליהם כבר נשתברו קולמוסים. אז הגמרא אומרת, הגמרא דנה שם בשאלה, מה יש, מה מה האלכסון היותר גדול? של מלבן 4 על 6 או של ריבוע 5 על 5? כן. מלבן 4 על 6 או ריבוע 5 על 5. אוקיי? אז הרשב"ם אומר שם, מילה גסה, מציאות. אנחנו לא מדברים על המציאות. מילה גסה. אנחנו עכשיו מתמטיקאים. אנחנו רוצים לבדוק מתמטיקאים בלי ללמוד מתמטיקה, כן? אז זה, אז אנחנו אומרים, אז התוספות שם הוא אומר ככה, כגון שבדק באלכסון, פירש הקונטרס, זה הרשב"ם במקרה. דאלכסון דלת על וו הן בית אמות, כאלכסון של ה' על ה'. בית אמות הכוונה בית אמות יותר מחמש, זאת אומרת שבע, כן, שבע ומשהו. כאלכסון של חמש על חמש. ארבע על שש, זה אותו דבר כמו חמש על חמש. רגע, תכף נראה. ואומר התוספות, ולא ייתכן, שהרי בדלת על וו, תן החוט באלכסון של דלת על דלת כזה, יהיה לו דלת אמות וחטא חומשים, ועוד נשאר צד למטה בית אמות, ובין הכל לא יהיה החוט ארוך, אלא זין אמות ושלושה חומשים. וכל שכן אם ילך החוט ביושר, מאלכסון מארבע על וו, שיהיה פחות. ועוד על כורכך, זה הטיעון המוחץ, אלכסון של ה' על ה' גדול יותר. דעה ב-ה' על ה' יש כף ה' אמות, ובארבע על שש יש כף ד' אמות. ואת הרשב"ם אומר ככה, אלכסון של חמש על חמש הוא בערך כמו ארבע על שש. אוקיי? עכשיו, זה נכון. זה די קרוב. מה?
פיתגורס חי לפניו.
נכון, אבל פיתגורס הוא גם חלק מהמציאות, אנחנו לא מתעניינים במציאות, וזכור, חכמי ספרד אגב יותר התעניינו במציאות, חכמי אשכנז פחות. יש בסוכה שם, בסוגיה שם שמדברים על החמתה מרובה מצילתה, השאלה אם זה נמדד למעלה או למטה. זה שם הוויכוח בשאלה, האם כשחמתה וצילתה שווים למעלה, מה יש למטה יותר, צל או חמה? האם זה גדל למטה החמה, או מה שגדל למטה זה דווקא הצל, החמה קטנה, אוקיי? אז הר"ן אומר, אין להכחיש המוחש, תסתכל ותראה שזה לא משנה, כך וכך, לא בטוח שזה צודק דרך אגב, אבל ככה הוא אומר, זאת אומרת, מבחינתו זה כן ספרדי, זאת אומרת, מבחינתו, תסתכל ותראה, אבל האשכנזים לא עובדים ככה, הם לומדים שיש הרבה, איך אנחנו יודעים שיש למשל הרבה כוכבים בעולם, אתם יודעים איך אנחנו יודעים? כתוב, סיין, איך אורי השמיים, כמספר הכוכבים, כן, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, זה ראיה מוחצת שיש המון כוכבים. יכול לצאת החוצה ולהסתכל ולראות. הוא לא עוסקים בדברים כל כך בזויים. אנחנו מביאים ראיות למה שקורה מדילוגי אותיות, מהתורה, מהזה, לא פשוט מסתכלים. אוקיי? אז גם פה אותו דבר. אז אומר הרשב"ם, 4 על 6 זה פחות או יותר כמו 5 על 5. אוקיי? שזה בסדר. יש הבדל מסוים, אבל לא דק, בסדר, זה פחות או יותר. כן, כמו שכל עמה בזה, כעמה ותרי חום שבאלכסונה. זאת אומרת, 1 נקודה, פי 1.4, אז לא 1.4 זה שורש 2, בסדר, אבל זה בערך 1.4, זה קירוב סביר, של למטרות משפטיות, אנחנו לא מתמטיקאים. הבעיה היא עם תוספות, לא עם הרשב"ם. כי תוספות מביא ראיות נגד הרשב"ם, הוא אומר, מה פתאום, זה לא יכול להיות אותו דבר, כי הרי 5 על 5 מה השטח? 25 אמות מרובעות, 4 על 6 מה השטח? 24 אמות מרובעות, לכן ברור שהאלכסון של 5 על 5 הוא יותר מהאלכסון של 4 על 6. מה האמת?
זה נכון, אבל זה לא הסיבה הזה שזה נכון.
לא, זה לא נכון. הלכסון של 4 על 6 זה שורש 52. הלכסון של 5 על 5 זה שורש 50. הלכסון של 4 על 6 גדול יותר. עכשיו, ברשב"ם אני יכול להגיד לא דק. זה פחות או יותר, אומר זה אותו דבר. אבל תוספות מתווכח איתו על ההבדל הקטן הזה. ותוספות אומר שבהבדל הקטן הזה, זה הולך לטובת הריבוע. וזה לא נכון. אם אתה כבר רוצה להתייחס להבדל הקטן הזה, אז הוא הולך לטובת המלבן, לא לטובת הריבוע. או שתגיד, כמו הרשב"ם, שזה פחות או יותר אותו דבר, ואז אין לי ביקורת. בסדר, יכול להיות שהוא ידע את משפט פיתגורס, אבל זה פחות או יותר אותו דבר. אוקיי? אבל בתוספות ברור שיש פה טעות. עכשיו מה? גם פה אין טעות. אגב, ברבנן דקיסרי, שם בסוגיה בסוכה, עם הפאי, אין להם טעות. זה מקובל שם, זה טעות ברורה, זה פשוט אומרים שם משהו שלא מתחיל בכלל. לא נכון, דווקא תלמידה שלי מהדוקטורנטיות פה כתבה על זה משהו, וזה באמת, שם זה לא טעות, זה פשוט לא מבינים אותם נכון. הם מדברים על היקף ולא על שטח, לא משנה, זה דיון אחר.
בסיום זה, נדקים של מדים חודש השביעי,
מה זה לא פוסקים ככה? יש תינוקות שנולדים לשבע ויש תינוקות שנולדים לתשע. בגמרא חשבו שיש רק או זה או זה. אצלנו אנחנו יודעים, יש כאלה שנולדים מוקדם ויש כאלה שנולדים בזמן. זה נכון. מה זה, השתנו התוואים? אולי האחוז הזה היה אחר? אני לא יודע. אחוז התינוקות שבכלל הצליחו להיוולד היה הרבה יותר נמוך, כי הרבה מתו. בסדר, אני לא יודע בדיוק.
או שירידי שמונה לא מחביב עליו שבת.
כן, זה בדיוק, זה כל הסיפור שם, כי לא יכול להיות, זה או שבע או תשע. אז הם לא תופסים שזה רצף. לא משנה, יש כל מיני דברים כאלה. בכל אופן, מה נגיד פה? קודם כל זה מחלוקת במציאות, נכון? בין הרשב"ם לבין תוספות. או מתמטיקה, זה אפילו לא המציאות. פה אי אפשר להגיד ששניהם צודקים. אני כן מדברים על מרחב עקום, לא אוקלידי. זה... כן, זה לא מדובר על העניין הזה. אז מה נגיד פה? גם כן, אין מחלוקת במציאות, ואלו ואלו דברי אלוהים חיים, ושניהם צודקים. גם הריבוע יותר גדול מהמלבן, גם המלבן יותר גדול מהריבוע, וגם שניהם שווים, וכולם צודקים. יש גבול לכל תעלול, נכון? דוגמה אחרת, יש מישהו גם כן בגמרא ובבטרה, הגמרא מביאה שם, אתם יודעים שבמקח וממכר, יש כלל שכשאתה שוקל סחורה למישהו, אתה צריך להכריע טפח. עכשיו, הסחורה תשקול יותר מאשר המשקל, כדי לוודא שנתת לו לפחות את מה שהוא שילם עליו, אם לא יותר מזה. אוקיי? כשאתה שוקל, אתה צריך לדאוג לזה שהסחורה תכריע טפח. יהיה טפח למטה בצד של הסחורה, לעומת הצד של המשקולת. אתם גאים משלבים. לא יכול להיות דבר כזה.
למה לא?
אם זה יותר כבד, אז ירד עד הסוף למטה. אם זה שוקל אותו דבר, אז יעמוד איפה שתשים אותו. איפה שתשים אותו, זה יעמוד. שאלה מה שקול לקוחות. זאת אומרת, אם שקול לקוחות הוא אפס, אז הוא עומד איפה ששמת אותו. האם יש בחיכוך, אז עזוב את הטפח, אז בשיעור טפח לא שווה כלום. אגב, המשקולות ששם כנראה לא... מה שמתארים שם לא היה חיכוך. זה היה ממש מוט על מוט. תראו, אם אני מדבר על משקולת כזאת, שיש לה בקצה כזה, אז כן. כי ברגע שזה זז, אז זה מתרחק וזה מתקרב. אז המומנטים יעצרו את זה באיזשהו מקום מסוים. נכון? זה לא ירד עד הסוף למטה. אבל משקולות שלפי רוב המפרשים, המשקולת שעליה מדובר, זה מוט שבשני צידיו תלוי חוט ועליו קערה כזאת, או צלחת כזאת. אז פה שמים את הסחורה ופה שמים את המשקל, את המשקולת. אוקיי? עכשיו פה... אם המשקל הוא אותו דבר, איפה שתשים אותו הוא יעמוד. איפה שתשימו, כי זה אותו שכול הכוחות הוא אפס. ואם זה שוקל יותר, אז הוא יד עד הסוף למטה. אין שום מצב שהוא עוצר באמצע, וזה לא משנה אם זה טפח, שני טפחים או חמישה טפחים. אם הוא עומד, אז הוא עומד בכל מקום, הוא היה עומד גם ככה וגם ככה. אבל אני אומר עוד פעם, אם יש פה חיכוך, אז אתה יכול לטעות לשני הכיוונים, אז מה זה יעזור? ברגע שיש חיכוך, אז עזוב, אז כל ההנחות האלה לא שוות כלום.
ואתה
מדבר
מצב שיש
חיכוך,
אתה לא מצב
מציאות. אם יש חיכוך, אז כל הדינים האלה לא שווים כלום. מה עוזר לך להכריע טפח? אתה מכריע טפח וזה עומד פה, ובעצם יכול להיות שהמצב האמיתי הוא כזה. בכלל, עזוב, אז אתה לא יכול... אם אתה מדבר עם משקולת על משקל עם חיכוך, אל תמכור בכלל. ההנחה היא שזה לא, זה משקל טוב, זה משקל אמין. וההנחה שלהם הייתה שכמה שהפער יותר גדול, זה פער המשקלים. זאת אומרת, אם אתה טפח, זה אומר שנתת לו עוד 2%, לא יודע. שני טפחים זה עוד 4%, וכן, סתם אני אומר, כן, וכן הלאה. אבל זה לא נכון. אם נתת לו 1% יותר, זה יורד עד הסוף למטה. אם נתת לו בדיוק בשווה, זה יעמוד איפה שתשים אותו. זה, עוררתי פעם את השאלה הזאת בבני ברק, וכל גדולי הדור נבוכו בה. הייתי אפילו בחתונה, פגשתי שם ראשי ישיבת פונוביץ', דיברתי איתם. היום כבר דמויות ידועות. אה? אוקיי. אוקיי. בכל אופן, לענייננו, לא יכול להיות לך ניסיון, כי השאלה על איזה משקולת אתה מדבר. זאת השאלה איזה משקולת הייתה להם. או, כי משקולת של שעון. כי משקולת של שעון בנויה אחרת. אבל זאת לא הייתה המשקולת שהייתה להם. זה בדיוק הנקודה. שאלה על איזה משקולת אתה מדבר. לא, לא, לא שייך לגרמים וקילוגרמים, שאלה איך המשקולת בנויה. מה המכניקה של המשקולת? אז אם זה בנוי ככה עם השעון, אז זה משהו אחר. זה לא מה שאני מדבר עליו. זה לא מה שמופיע בגמרא. טוב, לא משנה. בכל אופן, לענייננו, מה שאני אומר, ברור שיש טעויות בגמרא. ברור שיש טעויות בגמרא. וברגע שיש טעויות בגמרא בעובדות, אז ממילא גם אין סיבה להניח שאין טעויות בגמרא בהלכות. גם בהלכות יכולים להיות טעויות. כולנו בני אדם, ובני אדם יכולים לטעות. אלא מה? שאנשים נבונים או מבוגרים לא צריכים להגיע למסקנה שהגמרא תמיד צודקת או לא יכולה לטעות בשביל לומר שלגמרא יש סמכות הלכתית. לילדים, בשביל להסביר להם למה צריך לציית לגמרא, צריך להגיד להם שכל חכמי הגמרא היו שרפי מעלה, נביאים עליונים. כי אחרת הם לא ישמעו בקולם. ואנשים מבוגרים מבינים שיש מסגרת של חוק. החוק נקבע לפי מה שכתוב בגמרא, כמו שהכנסת קובעת חוק, אז זה מחייב, לא כי הם נורא חכמים ולא טועים אף פעם, אחת לכמה זמן הם בכל זאת טועים כנראה מדי פעם, אבל פשוט זאת הכנסת. יש לה סמכות פורמלית, גם הגמרא זה ככה. אבל ילדים לא יכולים להסתדר עם זה, צריך להגיד להם שזה שרפי מעלה כדי שהם ישמעו בקולם. אוקיי? זה הנקודה.
מה אומרת
ברכות
שיש שלושה כוכבים כמעט. אז מה שאומר זה שמונה, אמרו שכמעט, למה כמעט שמונה כוכבים אלו שם? מה שאומר לא, זה כמאה, לא כמעט כמאה, ומסתבר באמת שזה כמאה. 99 זה מצאו שם. אז אתה רואה שכשהתפתחו המערכות באמת לראות,
כן, אבל זה ידע שכבר היה קיים אז, זה לא ידע שבגמרא, פשוט הם ניזונו מהידע שבסביבתם, ואם היה טעות בידע שבסביבתם, אז גם הטעות נכנסה אליהם. כשהיום פוסק רוצה לפסוק הלכה, והוא רוצה לברר איזושהי שאלה מדעית, רפואית, מה שלא יהיה, הוא שואל מומחה לתחום, נכון? שאם המומחה טועה, אז הפוסק יפסוק על סמך מידע מוטה, נכון? זה, מה לעשות? זה החיים. אז מתי זה התחיל? במאה ה-18? ממתי הפוסקים הפסיקו להיות חפים מטעויות והתחילו להיות קורבנות של הידע המדעי שבסביבתם? מההתחלה, נכון? נשמע הגיוני. זה לא קרה באיזשהו שלב באמצע. זה הכל.
מה
לא
נכון
לבנה?
איך הגיעו
זה? לא, לא ענו.
הם שאלו אותך, נכון?
מה?
הם שאלו אותך גם בתוספות
הזה. על התוספות הזה?
כן.
אוקיי, ו?
ומה אמרת להם?
אמרתי להם שזה טעות.
ומה אמרו לך?
שום דבר, צריך להיות, מה יגידו? אותו דבר עם ההכרעה בהכרעת טפח, גם זה אותו דבר. אין, אין. טוב, זה לא משנה. אתה, עוד פעם, צריך להבין שחיים, אצל חלק מהאנשים, חיים דתיים זה כרוך בחיים בשקר. אין מה לעשות. אתה צריך להתרגל, לדקלם דברים שאתה עצמך יודע שהם לא נכונים. כי אחרת אתה אפיקורס. נכון. נושא הטור הבא שלי באתר, מי שרוצה יכול לקרוא שם, פשוט במקרה התלבש לי על השיעור הזה. טוב, אז אני חוזר אלינו. בקיצור, מה שאני רוצה לומר, זה שגם לגבי מחלוקות במציאות, כמו שאני מוצא טעויות במציאות, גם במחלוקות במציאות אין שום סיבה בעולם להניח ששני הצדדים צודקים. בהחלט יכול להיות שאחד צודק והשני טעה. אגב, יכול להיות שגם שניהם טועים. גם יכול להיות. זה לא או כן או לא, אלא מחלוקות. יכול להיות ששניהם טועים, יכול להיות שאחד טועה. לפחות אחד טועה. שניהם לא יכולים להיות צודקים, אוקיי? אבל זה גם לא אומר שלא יכולות להיות מחלוקות במציאות. אין סיבה לטעון את הטענה שלא יכול להיות מחלוקות במציאות. כי אם לא מפריע לי לומר שחכם הלכתי יכול לטעות, אז אין לי סיבה לומר שאין מחלוקות במציאות. מה ש... מגיעים לומר את זה, זה כדי להציל את התזה שחכם הלכתי לא יכול לטעות. אז לכן, המסקנה שלפחות אני מגיע אליה, זה שיש מחלוקות במציאות, ובמחלוקות האלה כמובן אחד צודק והשני טועה. ואני גם חושב שגם במחלוקות ההלכתיות אחד צודק והשני טועה, ולא שניהם צודקים. על זה דיברנו כשדיברנו על אלו ואלו. אני אביא אולי דוגמה לדבר שתחדד עוד נקודה. במנחס חינוך, במצווה למד ב' הידועה, כן? ויש לו שם את הקונטרס מוסך השבת. כן? שם הוא מתקן את המכוניות בשבת. מי שרוצה לתקן מכוניות בשבת, זה המוסך. אז שם הוא עובר על המלאכות השונות ודן בכל אחת מהמלאכות. בין היתר, הוא מדבר שם במלאכת דש, סעיף קטן ג', הוא מדבר שם על הגמרא שאומרת שדנה בשאלה, מה קורה עם החלב בדד של האישה? האם הוא פקיד או עקיר? כן? האם הוא מחובר לשם או שהוא מנותק משם? אוקיי? פקיד ועקיר זה שניהם, פקיד ועקיר או מחובר, כן? זה אלה ש... הגמרא, זה גמרא, כן. זה גמרא בכתובות. גמרא בכתובות. עכשיו, תוך כדי הדיון שם, המנחס חינוך אומר, הוא מסביר שם איזה מחלוקת בין הרמב״ם לבין תוספות נדמה לי, והוא אומר, הוא מקשה על הרמב״ם מרש"י. מרש"י, לא מתוספות. למה? כי הרי במציאות ברור שהרמב״ם ורש"י לא חולקים. כי אין מחלוקות במציאות. אז אם רש"י אומר ככה, ברור שגם הרמב״ם חייב להסכים. אז אם ככה, אז איך הוא אומר ככה, ואז הוא בונה איזשהו בניין, או שנשאר בצחיון, אני כבר לא זוכר אפילו את הפרטים. אז הוא מניח שאפילו בין רש"י לרמב״ם לא יכול להיות מחלוקות במציאות, כי אף אחד לא יכול לטעות, כזכור. כן? זה מגיע רחוק מאוד, זה מגיע גם את פוסקים של זמננו, וכן, מגיע רחוק מאוד. האמת שבאמת, לפי ההיגיון שאמרתי קודם, אין סיבה לעצור את זה מתישהו. אם אתה חושב שבזמן הגמרא זה היה ככה, אז מתי זה הפסיק להיות ככה? במאה ה-14, 17, איזה מאה זה התחילו הפוסקים להיות יכולים לטעות. אז מה נפשך? אם אתה חושב שבזמן הגמרא הם לא יכלו לטעות, אז אני מקבל את התפיסה שאומרת, טוב, אז גם היום לא. כי למה שזה ישתנה? אני רק טוען שהמסקנה היא הפוכה. כמו שהיום הם יכולים לטעות, גם אז יכלו לטעות. אבל זה שלא קרה שינוי בעניין הזה, אלא אם כן מישהו עם באמת רוח הקודש, נביא, לא יודע בדיוק מה. זה יש לו מקורות אלוהיים, יכול להיות שהוא לא טועה. אבל חכמים הם אנשים, ואנשים יכולים לטעות. אבל פה אני רוצה להעביר עוד הערה. בהקשר הזה של פקיד והקיר, של הקשר בין החלב לבין הדג, גם בבהמה וגם באישה, יש דיון על זה. כן, השאלה אם לחלוב את זה בשבת, זה משום דש, מפרק, דש. זאת אומרת, השאלה היא איך אנחנו מבינים את המלאכה הזאת. עכשיו, זאת באמת מחלוקת במציאות לדעתכם? נכון? הרי ברור שהחלב לא מחובר לגוף. החלב זה נוזל, מה זה מחובר לגוף? איך נוזל יכול להיות מחובר לגוף? השאלה, איך אתה מסתכל על הסיטואציה שבה החלב אגור שם בתוך ה, לא יודע, המיכל הזה שמחזיק אותו? האם אתה רואה את זה כחלק מהגוף, ואז הלכתית אני רואה את זה כמחובר, ואם אתה לוקח את זה החוצה, אז אתה תולש, דש, מה שלא יהיה, או שזה פקיד והקיר, לא, זה מונח שם כמו בקופסה, זה כמו לשפוך מבקבוק. אוקיי? אז די ברור שהוויכוח הוא בכלל באמת לא ויכוח במציאות. למרות שהוא מנוסח כמו ויכוח במציאות, הוא לא. זה ויכוח בשאלה איך לראות את המציאות. אבל זה ויכוח הלכתי, לא ויכוח עובדתי. ואגב, כמו שאמרתי קודם, למרות שזה ויכוח הלכתי, בהחלט יכול להיות שאחד צודק, ושאני טועה. לא שאני מנסה להרוויח ששניהם צודקים. אני מנסה להגיד שבחלק גדול מהמחלוקות שמתייחסים עליהן כמחלוקת במציאות, ואז מחפשים תירוצים והסברים וכולי, הם לא מחלוקות במציאות. אלא זה בשאלה איך מתייחסים למציאות. אגב, ברוב המחלוקות זה ככה. רוב המחלוקות שנראות כמו מחלוקות במציאות, הן באמת לא מחלוקות במציאות. אני מסכים עם הגישה עצמה, שרוב המחלוקות הן לא מחלוקות במציאות, לא מטעמם של אלה שאומרים את זה. אני חושב שעקרונית יכולה להיות מחלוקת במציאות, כי עקרונית יכולות להיות טעויות, אבל זה נכון שרוב המחלוקות לא עוסקות במציאות עצמה. תחשבו על מחלוקות על חזקות. האם אדם פורע בתוך הזמן או לא פורע בתוך הזמן. אוקיי? נגיד שהייתה מחלוקת על זה. זה מחלוקת במציאות? לא. יש יכול להיות, לא יודע מה, יש אחוז מסוים של אנשים שפורעים בתוך הזמן. האחוז הזה מספיק כדי לפרק את החזקה, ולהגיד, אין, אי אפשר להניח יותר חזקה שאדם לא פורע בתוך הזמן, או שלא. עדיין החזקה קיימת, יש אחוז מסוים שלא, אבל עדיין החזקה קיימת, כמו רוב מול מיעוט. אז זה עוד פעם לא ויכוח עובדתי, למרות שלכאורה זה מדבר על מה שאנשים עושים, האם הם פורעים בתוך הזמן או לא. ויכוח על מציאות, ויכוח על עובדות, אבל לא. זה ויכוח בשאלה איפה להעביר את הקו. האם אני מעביר את הקו ב-30%, ב-40%, בכמה, בשביל לפרק את החזקה הזאת. אוקיי? אז לכן... מה?
שחזר קובעים רוב,
שזה מבוסס
על איזושהי מציאות קיימת,
אולי הם מתווכחים
על
איפה
נושאים
קטר. לא, לא אמרתי שאין קביעות מציאותיות, אבל בדרך כלל כשתהיה מחלוקת, המחלוקת לא תהיה במציאות. אגב, למשל לגבי רוב, או רוב בעילות אחר הבעל, או דברים מהסוג הזה, הרבה מהרובים האלה הם רובים הלכתיים, לא סטטיסטיים. למשל, כמו חזקת כשרות. מה זה חזקת כשרות? חזקת כשרות לא אומרת שרוב, בהכרח, שרוב האנשים הם כשרים. חזקת כשרות אומרת שזכותו של אדם להיחשב כשר כל עוד לא הוכח אחרת. וזה יכול להתקיים גם במקום שבו אין רוב לאנשים כשרים. גם אם אין רוב לאנשים כשרים, אני טוען שאני כשר, מה אתה עושה ממני? יש לי זכות שיתייחסו אליי כאדם כשר. אלא אם כן, יש לך ראיה שלא. אז למרות שזה מנוסח בצורה סטטיסטית, זה לא תמיד מבוסס על קביעה סטטיסטית. יותר מזה, בזמן חז"ל, לא הייתה מודעות כזאת של, בוא נעשה סקר, מה הבעיה? נפעיל את מכון סקרים, לא יודע איזה, נזמין את לו תשובה ונקבל את התשובה שאנחנו רוצים. אז מה הבעיה? זאת אומרת, אצל חז"ל לא הייתה מודעות לדבר הזה. זאת אומרת, הם העריכו את המציאות לפי התרשמות, לפי כמה מקרים שהם הכירו, ופחות או יותר הסיקו מזה במסקנה. אגב, מה שאנשים בדרך כלל עושים גם היום. כיום יש גם מודעות לזה שיש גם כלי יותר מדויק לעשות את זה. כלי שבחינה על מדגם מייצג וניסיון להכליל ולדעת מה רמת המובהקות, יש מדדים סטטיסטיים, כמה אמינה התוצאה הזאת. אך למשל בסקרים על בחירות למשל, אנשים חושבים שהסקרים על בחירות לא שווים כלום, תראו כמה הם טועים. אין לכם שטות גדולה מזאת. הסקרים מדהימים באמינותם. מדהימים. זאת אומרת, מדובר בטעויות, לוקחים 500 איש, ומדובר בטעויות של, אני לא יודע, 2-3-4%. על 500 איש על כל המדינה. עכשיו, 2-3-4% במקום שבו אתה בטייקו פוליטי, אז ברור שגם אם חזית שלאלה יש 51 ולאלה יש 49, אם הטעות היא 3%, אז בתוך המרווח של הטעות יכול להיכנס גם תוצאה הפוכה. ואז כולם אומרים, תזרקו, יום הכיפורים של הסוקרים. תזרקו את כל הסקירות, את כל הסוקרים לפח. ממש לא. הסקירות האלה מדייקות בצורה מדהימה. אני כל פעם מחדש עומד נפעם מול התוצאות האלה. פה ושם היו טעויות יותר גדולות, פעם אצל לפיד היה משהו די גדול, בין 19 ל-17, 12 או משהו. מה?
בגלל שפרס ניתן לדבר סקר.
כן, בדיוק. דבר סקר תרחק כשאתה נמצא במצב שקול. כשאתה נמצא במצב שקול והסקר יגיד לך 51-49, בתוך מרווח הטעות יכול שזה יתהפך. וזה מה שקורה בדרך כלל. בדרך כלל שמוצאים טעויות בסקרים, זה במצב כזה, שהוא מנבא 51-49 ויצא 49-51. בסדר, זה בתוך מרווח הטעות. הסקר דייק לגמרי. בסדר, אני צריך להבין מה הסקר אומר. זה הכל, אבל הסקר דייק לגמרי. הסקרים האלה מדויקים להפליא. בכל מקרה, אז לענייננו, אם אצל חז"ל לא הייתה מודעות לדבר הזה. כן, אני למשל הצעתי, יש כל מיני ארגוני נשים שנורא מוטרדים מחזקת תו למיטב תנדו. חזקת תו למיטב תנדו בעצם אומרת שאישה מוכנה רוצה זוגיות בכל מחיר. לא משנה איזה מחיר תצטרך לשלם, הבעל מוכה שכין, מכה, לא יודע מה, מה שאתם לא רוצים, האישה מוכנה להכל, העיקר שתהיה לזוגיות. עכשיו זה לא נכון היום. אוקיי? לא יודע, בזמן חז"ל אולי זה כן היה נכון, היום זה לא נכון. כן, לא, תלוי בחברה עד כמה. זה לא נכון היום באופן קטגורי. אז עכשיו השאלה היא, מה עושים עם זה? כי למשל, כן, היה מקרה, אני ישבתי פעם בהרכב שביטל קידושין. ישבתי יותר מפעם אחת, אבל פעם אחת היה מקרה ממש בוטה. ובא לפנינו זוג צעירים טיפשים, שהתחתנו בגיל 17-18 ולא ידעו מה הם עושים בכלל. ידעו, אבל זה פוחזים כאלה. אחרי החתונה, בלילה, הכלה מחכה לחתן בבית המלון, והבחור לא מגיע. אחרי כמה ימים מצאו אותו בחוץ לארץ, בארצות הברית, חי עם אישה אחרת באיזה בית שהיה להם שם כבר. לא תכנן מעודו להתחתן איתה בכלל. אז זה לא יודע בדיוק למה הוא עשה את זה, אולי בשביל המתנות, כי הוא גנב גם את המתנות. בקיצור, זה היה הזוי לגמרי. עכשיו, הם התלטלו בבתי דין של הרבנות שנים. שנים ניסו לשכנע אותו לתת גט ולשחד אותו בכסף והתחננו לפניו והכל. ואני אמרתי, לא צריך לתת גט ולא כלום, הקידושין האלה בטלים. האישה התרצתה לקידושין בגלל שתו למיטב תנדו, היא רצתה זוגיות. במקום שהיא לא קיבלה זוגיות, התברר שההתרצות שלה הייתה בטעות. זה הכל, אז היא לא נשואה. להתראות ולא התחתן. לא צריך גט ולא צריך להתחתן, לא צריך להתחנן לפני החתן וכו'. וזהו, והתארנו אותה. עכשיו, כמובן, זה לא מוכר מבחינת החוק, כי מבחינת החוק רק הרבנות קובעת, וכל זאת צריך לפרנס אותם איכשהו. אז בסופו של דבר, הרבנות נורא התגעתה בזה, שזה שליח שלהם הגיע לשם, שילם לו מקרן האגונות, שהם נורא גאים בקיומה, איזה שוחד, לא יודע, 40 אלף שקל או משהו כזה, והוא הסכים לשלוח את הגט, והיו הרפתקאות גם עם הגט הזה, אל תשאלו מה שהיה שם. לא תכתוב על זה אנציקלופדיה על המקרה הזה. בכל מקרה, הם מתגאים בזה שהם שיחדו אזרח למלא את חובתו החוקית. ונורא גאים בזה. שיחדו אותו מכסף ציבורי, נתנו לו את הכסף כדי שיקיים את חובתו החוקית. זה פסגת הגאווה של הרבנות. טוב, בכל אופן, באמת מול מעשים אחרים שלהם, אולי באמת אפילו בזה אפשר להתגאות. בכל אופן, הטענה היא שאני רוצה לומר, זה שאף אחד שם בין הדיינים לא העלה בדעתו, נגיד, רגע, מה זה טוב למיטב טנדו? אישה רוצה זוגיות בכל מחיר, זה כשהיא מקבלת זוגיות. אבל פה היא לא קיבלה זוגיות, או שהיא קיבלה זוגיות עם בעל מכה, או קיבלה זוגיות עם בעל מוכה שכין, חולה, לא יודע בדיוק מה. אז אתה אומר לי, טוב, היא מוכנה בכל מחיר, העיקר שיהיה לה זוגיות. אבל פה היא לא קיבלה את הזוגיות עצמה. לא שהזוגיות לא שווה הרבה. היא לא קיבלה זוגיות, הוא לא בא, הוא בכלל לא נסחה איתה. אז במצב כזה יש בכלל ספק שהקידושין בטלים ומבוטלים כאפרה דארה? מי צריך גט במצב כזה? עכשיו, מה הנקודה? שהרבנות לא מוכנה, אין דבר כזה. טב למיטב טנדו, אין להוציא בעל בלי גט. אין דבר כזה. להוציא אישה בלי גט. לפעמים משתמשים בפטנטים כדי להתיר ממזרים אולי, אבל לא מוציאים אישה בלי גט. אוקיי? אז מה שאמרתי לארגוני...
שני עדים, בעיית קידושין.
נכון.
אתה יכול לבטל את זה,
נכון. במקח טעות, היה מעשה קניין עם שני עדים, איך המקח בטל? טוב, בטל, פתאום, מה? איך זה קרה? כי התרצות, הייתה בטעות, אז מה אם יש שני עדים? צריך שהאישה תתרצה, ושהקידושין יחולו? יש שני עדים, הכל בסדר, והאישה לא רוצה. יש קידושין? לא. מרפאתי שיש שני עדים והיא קיבלה טבעת. לא רוצה להתקדש. היא רוצה את הטבעת הזאת בתור מתנה. אז היא לא אשתו, נכון? היא לא נשואה. עכשיו התברר שהאישה לא התרצתה. היא אמרה שהיא התרצתה, וזה היה בטעות. היא לא התרצתה. מה זה עוזר לי שיש שני עדים? פשוט, זה לא, אי אפשר להתווכח על זה בכלל. כל כך ברור. אבל הנקודה היא ש... מה שקרה, אמרתי לכמה ארגוני נשים שככה עובדים על העניין הזה, תעשו פעם אחת סקר מסודר, תביאו עובדות. כולנו יודעים שזאת המציאות, אבל תביאו עובדות. קחו מכון סקרים מסודר, עם הנחיה רבנית להנחות אותו איך לשאול את השאלה, כי זה קצת הדין, איך לשאול את השאלה, ושיעשה סקר בין נשים, אפשר לפלח אותם לפי קבוצות שונות או משהו כזה, ולמצוא באיזה מחירים אישה מוכנה להתרצות. ובאיזה לא? מה את מוכנה לקחת על עצמך כסיכון כשאת מתרצה לקידושין? שהבעל יקה? אני מניח שרוב אנשים לא יתרצו לזה. שהבעל לא יופיע בכלל, אף אחת לא תתרצה לזה. אוקיי, אפשר לשאול את השאלות האלה, ויהיה לך נתונים, יש לך נתונים, 99% מהאנשים לא יתרצו לדבר כזה. 100% לא יתרצו לדבר כזה. כשאתה מביא נתונים, יהיה הרבה יותר קשה להגיד, טב למיטב טנדו, האישה מתרצה בכל דבר. אנחנו לא מדברים על איזו אישה אמורפית, אנשים, אנחנו שאלנו אותם, הנה זה מה שהם אומרות.
עכשיו נקרא בכתובות, עלה מאוד מוזר, בפרק 12, שאישה היה לה פת מבעל אחר, והתחתנה, והתנתה עם בעלה חדש, שיזול את ביתה 10 שנים. ואחר כך היא דרשה, והוא הסכים. והתחתנה עם מישהו אחר, תוך כדי 10 שנים האלה, גם איתו עשתה את זה. בקיצור, עשתה עסק, עסק מצוין בדבר הזה.
יפה.
זה עסק של עשרות אלפי שקלים. אז השאלה היא מה, איך אתם
מסתכל על השאלה? ברמה העקרונית דבר כזה הוא בכלל לא תנאי, הוא חוזה. כי אם זה היה תנאי, הוא לא צריך לזון את הבת בכלל. אתה אומר תנאי, פירוש הדבר שאם הוא לא זן את הבת, הקידושין בטלים. אבל לא שהוא חייב לזון את הבת, אל תזון.
הוא הסכים
לזה. אז מה אם הוא הסכים? אם אני מקדש אישה...
חייב לתת, ולא רק זה. הוא לא יכול לבוא לעולם,
אם הגמרא אומרת שהוא חייב לתת, זה אומר שזה לא היה תנאי, אלא חוזה, זה מה שאני אומר. אם זה היה תנאי, הוא לא היה חייב לתת, רק שאם הוא לא ייתן, הקידושין יתבטלו. זה הכל. חוזה צריך לעמוד, זה משהו אחר. גם בחוזה אגב, אם אתה רואה שההתרצות לחוזה הייתה על בסיס טעות, אז החוזה גם יתבטל. הפרה מהותית, מה שנקרא במשפט. אם יש הפרה מהותית של החוזה, או משהו, איזה מידע מהותי שהיה חסר בעת קריטת החוזה, חוזה בטל. טוב, חופן, לעניין למה הבאתי את זה, כדי להראות שלא הייתה מודעות גדולה לאופציה לעשות סקר עובדתי. פשוט לבדוק את המציאות ולראות מה העובדות. ואז מה קורה? לשאול את עצמך, תגיד, מה, האם רוב הנשים יולדות לתשע או לשבע? שאלה עובדתית, היום היינו שולחים מכון סקרים, שיבדוק את כל הלידות, ויראה כמה מהן לשבע, כמה מהן לתשע, ויעשה סטטיסטיקה. ויגיד לי, נגיד, לא יודע מה, 80% יולדות לתשע, ו-20% יולדות לשבע. אבל אצל חזל לא עשו סקר, אלא הם התרשמו פחות או יותר מהמקרים שהם הכירו, כך עשו את זה כולם, אז זה לא, לא עשו זה, והבינו שרוב הלידות הן לתשע ולא לשבע. אבל לפעמים זה סתם יכול להיות טעות, כי המדגם שלך הוא מדגם מוטה, הוא מדגם לא מייצג. לכן יש חשיבות למקצועיות של עורכי סקרים, כי הם צריכים לדעת לבחור מדגם שיהיה מדגם מייצג, לא מדגם מוטה, אוקיי? לכן הרבה פעמים מחלוקות נובעות מזה, מחלוקות על עובדות, נובעות מזה, כי באופן עקרוני כשאתה אומר שיש רוב, אמרת שיש לפחות 51%. ואם מישהו אומר שאין רוב, אז הוא אומר שיש עד 49. אז זאת מחלוקת בבירות, מחלוקת עובדתית. אם נעשה סקר באופן עקרוני, אז אנחנו נגלה מי צודק. אלא מאי, שאף פעם לא עשו סקרים. ולכן בעצם זה לא באמת מחלוקת עובדתית במובן המעשי. זאת מחלוקת עובדתית באופן עקרוני. כמה נשים כאלה יש? לדעות לתשע או לשבע. אבל במובן המעשי, כל עוד אתה לא עושה סקר, אז זאת מחלוקת איך להעריך את המציאות שאתה מכיר. אז גם זה לא מחלוקת עובדתית, באמת, אוקיי? מה שאתה מתרשם, מה שחזל אמרו שיש רוב, כי הם התרשמו שזה המצב.
אתה לא יודע,
כל העולם חושב כמוני, זה ידוע. כולם הרי רוצים בחירות עכשיו, או כולם לא רוצים בחירות עכשיו, תלוי את מי אתה שואל. אבל כל אחד שאתה שואל אומר לך מה כולם רוצים, לא מה הוא רוצה. אז כן, זה ידוע. העם רוצה, בדיוק. טוב. אז זה הגמרא אומרת, פוק חזי מה היא עם הדבר. לך תשאל את העם מה הוא רוצה, אל תדבר בשמו. אוקיי. אז אני רוצה קצת להיכנס לסוגיה הזאת ולהביא לכם אולי עוד דוגמה. תראו, יש יש מחלוקות, למשל, יש מחלוקות, ממש מחלוקות במציאות. בגמרא בשבת, בצדיק וב, נדמה לי, משהו כזה, יש מחלוקת בשאלה איך בדיוק הוציאו את הקרשים מהעגלה למשכן. מהעגלות שסחבו את הקרשים, איך הוציאו אותם לאורך, לרוחב, זה תלוי ברשות הרבים, בשני צידי רשות הרבים וכו'. זאת מחלוקת במציאות, לגמרי. אחד צדק והשני טעה, אין פה מקום לשחק. זאת מחלוקת לגמרי במציאות. שאלה מה היה שם במשכן, האם העגלות עמדו לאורך רשות הרבים או לרוחב רשות הרבים. אוקיי? מחלוקת אחרת, למשל, תסתכלו לאיפה דברים יכולים להגיע. בשבועות בדווקא וב, רב כהנה, כן, רב כהנה, אומר, רב כהנה ורבי עמי שמעו מרב איזושהי הלכה כלשהי. וכל אחד מהם נשבע שהוא שמע ככה. רב כהנה נשבע ששמע X, ורב עמי נשבע ששמע לו X. הם נשבעו. בסדר? כן, נשבעו שזה מה שרב אמר. לא שזאת ההלכה. זה עוד מילא. נשבעו שזה מה שרב אמר. פה אחד צודק ושני טועה. כן, הם שמעו אותו, הם היו בשיעור שם. אוקיי? ואחרי זה הייתה מחלוקת, וכל אחד מהם נשבע על מה שרב אמר, וההפך. והם הגיעו אחרי זה לרב לשאול אותו, מי צדק? ורב אמר להם, מי צדק? הגמרא לא אומרת מי אגב, זה לשון הרע כנראה. אז הגמרא רק אומרת שאחד מהם צדק והשני טעה, ואז השני ניגש לשאול את רב, מה, אני נשבעתי לשקר חס ושלום? אז הוא אומר, לא, לא. האדם בשבועה פרט לאנוס. היית אנוס, אתה באמת חשבת שזה מה שאני אומר. אז לכן, נשבעת. אבל לענייננו, מה שאנחנו רואים פה, זה שאפילו על עובדות שמתרחשו לנו מול העיניים, לא על הערכות מציאות וזה, יש ויכוח בין המוראים, ואחד מהם צודק והשני טועה. אי אפשר להגיד שאין מחלוקות במציאות. במובן מסוים, אפשר אפילו לומר שכל מחלוקת הלכתית היא מחלוקת במציאות. יש שאלה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? הרי ההלכה משקפת את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. יש לנו ויכוח, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? אם היינו שואלים אותו, הוא היה אומר, אני רוצה את זה או אני רוצה את זה. זה מחלוקת במציאות. לא משנה, זאת גם מציאות. יש פה תשובה אחת נכונה. או כן או לא. אין לנו דרך לשאול אותו, לא משנה, אבל ברמה העקרונית, יש תשובה אחת נכונה, והשנייה שגויה. יש גם לא בשמיים, אנחנו חסינים, אל תדאגו, זו תזה שלא ניתנת להפרחה. אפילו אם יצא בת קול ותגיד שאני התכוונתי לזה, מהקדוש ברוך הוא, אנחנו נגיד למשגיחים בבת קול. אז הכל בסדר, אנחנו שנינו יכולים להישאר, כל אחד בעמדתו, כן. אז, אבל אני אומר, לענייננו, גם זאת מחלוקת במציאות. אז אפשר להגיד במובן מסוים, שכל מחלוקת הלכתית היא בעצם סוג של מחלוקת במציאות. מה הקדוש ברוך הוא אמר למשה? או מה הקדוש ברוך הוא רוצה? שלא תנסחו את זה. אז בזה יכול להיות אחד צודק והשני טועה. כנראה. כן, אבל זה לא נכון. יש השאלה איך אתה ממשקל את הטעמים. אז זה דיברנו כשדיברנו על אלו ואלו. קופנון טעמים לטמא את השרץ ולטהר את השרץ. אבל בסוף השרץ טמא. כי הטעמים לטמא אותו שוקלים יותר מאשר הטעמים לטהר אותו. אז במובן הזה מי שיגיד שהשרץ טהור טועה. לא בגלל שהטעמים שלו שגויים, הטעמים שלו נכונים. אלא שהמשקל היחסי שהוא נותן להם הוא שגוי. בסוף בסוף יש פה טעות. לא משנה אם כל הטעמים צודקים.
לא,
אז
אתה
יודע
שבו בואו, לא אמר, אלי כל הטעמים לאחר, אלי כל הטעמים לאחר.
זאת אומרת, הוא לא מסר את התשובה הנכונה.
כן, וצריך...
אבל יש תשובה נכונה. אז הוא לא מסר, אז יש תשובה נכונה. אם יש תשובה נכונה, אז עדיין אחד צודק והשני טועה. רק אתה מסביר איך נוצרה הטעות, כי לא נמסרה התשובה הנכונה. אבל זה לא אומר שאין פה טעות. עדיין יש פה טעות. לא יודע, כשאלת הקדוש ברוך הוא למה הוא באמת התכוון, שיגלה לך בכל זאת. הוא לא רצה לגלות, אבל אתה יודע, רק בינינו, לא אגיד לאף אחד. תגיד לי מה באמת התכוונת. אז ברגע שהוא יגיד את זה, אז יתברר לך שאחד צדק והשני טעה. אלא אם כן אתה אומר שגם הקדוש ברוך הוא עצמו לא התכוון לשום דבר. אבל אז כבר זה באמת קצת מרחיק לכת. טוב, בקיצור, המחלוקות האלה במציאות, תראו למשל בגמרא בגיטין, בדף וב, הבאתי את הגמרא הזאת, לגבי פילגש בגבעה, אם נימה מצא לה, או זבוב מצא לה, אז הגמרא אומרת, אלו ואלו דברי אלוהים חיים הם, נימה מצא ולא הקפיד, זבוב מצא ולא הקפיד, נימה מצא והקפיד. אוקיי? אבל גם שם יש מחלוקת במציאות, זה אומר שמצא לה נימה, וזה אומר שמצא לה זבוב. בסוף בסוף הגמרא אומרת, שניהם צודקים במובן הזה, שכל אחד מהם תפס חלק נכון מהמציאות. אבל מה הם עצמם חשבו? אחד חשב שהוא מצא רק זבוב, השני חשב שהוא מצא רק נימה. נו, אז ברור שהם לא צפו, שניהם, פה במקרה הזה שניהם טעו. לא אחד טעה, שניהם טעו. כי הוא מצא גם זבוב וגם נימה. אוקיי? הגמרות מלאות מזה, אני כבר לא מדבר על פרשת פר אלם דבר. ששם אנחנו רואים שיכולה להיות טעות אפילו בהלכה. אני לא מדבר על עובדות. אוקיי? אז אני רוצה להביא פה קטע, קטע של רבי יצחק קוטנר, מאיגרת של רבי יצחק קוטנר, ספר שנקרא איגרות וכתבים, והוא כותב כך, יש ספר מאוד מעניין של רב נתן דוד רבינוביץ', שזה ראש ישיבה בירושלים. זה ראש ישיבה בריסקר מירושלים, שכתב ספר היסטוריה. אבל ספר היסטוריה, כדרכם של, של יהודים, ספר היסטוריה מתוך המקורות שלנו, לא חופרים ארכיאולוגית ומסתכלים מה באמת היה, אלא אנחנו בודקים, לא לגמרי, דווקא הוא היה יותר מפוקח, אבל אנחנו בודקים לאור המקורות ומברר כל מיני סוגיות היסטוריות. אז בהקדמה לספר, הוא באמת עוסק בשאלה של המחלוקות המציאותיות, הוא מביא את הקטע הזה של רבי יצחק קוטנר מהאיגרות. אני לקחתי את זה ממנו, אבל... אני רוצה להאמין שזה גם רבי יצחק קוטנר כתב. טוב, אני אתחיל. בנוגע לשאלה מקרשי המשכן. כן? אמרתי, יש המחלוקת בגמרא בשבת לגבי קרשי המשכן. הנה בוודאי יודע אתה, כי סוגיות כאלו נמצאות הן בתלמוד במספר מרובה. זאת אומרת, השאלה מקרשי המשכן בעצם הייתה, איך יכול להיות שיש מחלוקת במציאות? הרי ברור שאחד צדק והשני טעה. אז איפה אלו ואלו? כן? איפה התזה שאומרת שכולם צודקים? אז הוא אומר, הנה בוודאי יודע אתה, כי סוגיות כאלו נמצאות הן בתלמוד, רגעת ומצאת תאמין. עוד פעם קפצתי למעלה. היה? טוב, בנוגע להשאלה מקרשי המשכן, הנה בוודאי יודע אתה כי סוגיות כאלו נמצאות הן בתלמוד במספר מרובה. יש הרבה ויכוחים מציאותיים. ועל כן הנני דן בפשיטות דנקת את הסוגיה דקרשי המשכן בתור דוגמה. וממילא מובן שהתשובה תהיה כללית מקפת כל הסוגיות הדומות. הוא רוצה לדון באופן כללי בסוגיית המחלוקות במציאות, לאו דווקא לגבי קרשי המשכן. הנה ידוע לך שהיו בישראל כמה וכמה גניזות. נגנזו הלוחות, נגנז המשכן, נגנז הארון, וכולי. ובוודאי שמכל גניזה היו תוצאות בדרכי התורה והעבודה. כל גניזה כזאת יש לה השלכות על עבודת השם. והנה, כשם שאפשר לגנוז חפץ, כמו כן אפשר להסתיר ידיעה. אפשר לגנוז גם מידע. ועליך לדעת, כי בשעה שפלוני אלמוני סובר, כי קרשי המשכן נעשו באופן ידוע, שונה מכפי שהייתה המציאות באמת, הרי זה אינו אלא טועה. אם אתה חושב שקרשי המשכן נעשו באופן מסוים, והאמת היא שהם נעשו באופן אחר, אתה טועה. טעות עובדתית. אוקיי? אבל, בשעה שזה פלוני אלמוני, אבל בשעה שחכם מחכמי המסורה של תורה שבעל פה, שהתורה ניתנה על ידם, זה ציטוט מהרמב"ן, שהם הם אנשי עצתו של יוצר בראשית, שהוא סובר שקרשי המשכן נעשו באופן שונה מכפי שהייתה המציאות באמת, הרי אין זה אלא גניזה בכוח הדעת. כשם שגוף המשכן נגנז לפי רצונו של מקום, כמו כן ישנו מהלך שגם הידיעות על עניינו ובעניינו של משכן יידונו לגניזה. אלא שבזמן שמקום גניזתו של גוף המשכן ובחלל הדעלמה, משכן איפה שהוא גנוז, בעולם, נמצא באיזשהו מקום. הרי גניזת הידיעה על אודות המשכן הוא בכוח הדעת של חכמי המסורה. ואת המידע על איך נעשה המשכן, גנוז בדעתם של חכמי המסורה. כי זה מידע, זה לא משהו חפץ שגנוז, זה מידע שגנוז. איפה הוא גנוז? הוא גנוז בדעתם של חכמי המסורה. וממילא, במקום שהידיעה, על אודות פרט אחד מבניין המשכן נוגעת לנו היום להלכה, כמו שאנחנו צריכים לדעת את המידע הזה כדי להחליט הלכה, אז האם חכם מחכמי המסורה של תורה שבעל פה לא כיוון אל מציאותו של גוף הבניין, הוא טעה בהבנה מה היה שם בבניין המשכן, הרי דווקא על ידי זה כיוון לרצונו של מקום, מפני שבאופן זה רצונו של מקום הוא לצרף את גניזת הידיעה לגניזת הגוף. מה הוא בעצם אומר? הוא אומר, הקדוש ברוך הוא גנז את המידע שעל איך נבנה המשכן, גנז אותו, את המידע הזה. למה הוא גנז אותו? למה זה לא כתוב מפורש בתורה? כי הוא רצה שחכמים ינסו לשער איך הדבר הזה קרה מתוך הבנת פרשיית המשכן בתורה. זאת אומרת, זה גנוז בתוך התורה המידע הזה. עכשיו, חכמים שונים לומדים את התורה באופנים שונים, ומגיעים למסקנות שונות איך בדיוק זה נעשה שם עם הקרשים. אוקיי? האם שניהם צודקים? עובדתית לא. עובדתית אחד מהם צודק ושני טועה, או ששניהם טועים. אוקיי? אבל מבחינת ההלכה שבשבילה אנחנו עושים את כל הדיון הזה, אנחנו עושים את כל הדיון הזה כדי לדון בהלכות הוצאה והכנסה בשבת. אוקיי? עכשיו, למה גנזו את המידע? כדי לפתוח את שתי האופציות האלה, הפרשניות האלה, שמהן יוצאות שתי אופציות הלכתיות. כל פרשנות כזאת למה שקרה במשכן, נגזרת ממנה תפיסה הלכתית. ועל התפיסות ההלכתיות נאמר הרי אלו ואלו דברי אלוהים חיים. טענתו היא שמה שגנזו את המידע, דווקא כדי לפתוח את שתי האופציות ההלכתיות. ולכן מבחינה הלכתית, נכון שהעגלות עמדו לאורך, וגם נכון שהן עמדו לאורך. כי בתורה, שתי הפרשנויות האלה יכולות להיכנס. עובדה שחכם זה למד כך, וחכם זה למד כך. וזה מה שחשוב, אנחנו לא עוסקים בהיסטוריה. אנחנו עוסקים בשאלה איך עמדו העגלות לאור מה שיוצא מהתיאור המקראי של העניין. מה? וכאן, רגע, וכאן, זה לא מחלוקת שבמציאות. זה מחלוקת בשאלה איך אני מבין את התורה, וממילא מה ההלכה שנגזרת מזה. וכאן אני אומר, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. זה לא מחלוקת במציאות, ככה הוא טוען. כי זה מחלוקת בשאלה איך אני מבין את המציאות מתוך קריאת התורה. זה מחלוקת מה היה שם היסטורית. אז אם היסטורית היה מתגלה אליי מישהו, הייתי מוצא כתב יד ארכיאולוגי, שהיה אומר לי, העגלות עמדו לאורך, לא לרוחב. זה לא היה משנה כלום. כי אני לא דן בשאלה איך הם באמת עמדו. אני דן בשאלה איך התורה מתארת את אופן עמידתן. כי זה מה שקובע את ההלכה בהלכות שבת. לא מה הם, מה הם עשו בפועל. ואז הוא בעצם אומר שכל המחלוקות ביחס לעובדות במקרא או בהיסטוריה, הן לא מחלוקות במציאות. מה זאת אומרת, במציאות עצמה ודאי שרק אחד מהם צודק והשני לא. אבל הם לא מדברים על המציאות. לכן אי אפשר להגיד שהשני טועה. הם מדברים על השאלה מה זה משליך לגבינו. מה זה אומר הלכתית, מה זה אומר מוסרית, לא משנה. מה שלא יהיה. ולכן במחלוקת הזאת זה לא מחלוקת עובדתית. מחלוקת הלכתית, מוסרית, לא משנה, מה שלא יהיה. ולכן שם אפשר להגיד את האלו והאלו דברי אלוהים חיים באופן הרגיל. זה לא מחלוקת במציאות. וממילא ההלכה היוצאת מסברתו של חכם זה, היא ההלכה האמיתית. בכל מציאות יש לה אמת שלה. וגם המציאות של התורה יש לה אמת משלה. והאמת של מציאות התורה הוא הכיוון לרצון השם. מי צודק? אותו אחד שכיוון לרצון השם הלכתית. לא השאלה איך עמדו העגלות. וכששני המוראים חולקים באופן עשייתם של קרשי המשכן, פירוש מחלוקתם הוא כיצד נגלתה לפנינו עכשיו תמונת קרשי המשכן. את איך התורה מתארת את מה שהיה עם קרשי המשכן. זה הוויכוח. מפני שההלכה יוצאת מפלוקת הזו אינה תלויה לגמרי במציאותם של קרשי המשכן, אלא באופן גילויים. איך התורה מתארת את זה? גניזת קודשי כנסת ישראל היא גופה של תורה. מפני שכל גניזה פועלת היא על מהלך חיי הקדושה בישראל. זאת אומרת, כל גניזה של מידע בעצם פותחת אופציות שנוגעות להלכה או להתנהלות שלנו בחיים. ובמובן הזה, אתה יכול להגיד אלו ואלו דברי אלוהים חיים. כמו שאמרתי קודם, גם בוויכוח הלכתי לדעתי באלו ואלו, אחד צודק והשני טועה. אבל לזה הוא לא נכנס פה. הוא רק אומר שהוויכוח הוא לא ויכוח על המציאות, אלא ויכוח הלכתי. ומחלוקת האמוראים היא, כיצד עלינו לדרוש את הפסוקים הדנים בעניין זה. ויכוח הוא ויכוח פרשני, לא ויכוח היסטורי. מפני שדרשות הפסוקים אצל חכמי תורה שבעל פה, הוא רצונו של מקום בגילוי עניין זה בכוח הדעת. וכשיעמוד בית דין גדול בחוכמה ובמניין מן הבית דין הקודם, אשר על פי דין יש לו כוח לבטל את דברי בית דין הקודם, וידרוש את הפסוקים באופן אחר, המהפך את תמונת העניינים מן הקצה אל הקצה, אז נאמר כי רצונו של מקום הוא עכשיו לגלות את מה שנגנז מקודם. ואלו ואלו הם דברי אלוהים חיים. כל דעת אחרת הנמצאת בעולם מופקעת היא מכל המהלך הזה של גילוי וגניזה. בכל דיון אחר בעולם אנחנו דנים על העובדות. כשאנחנו לומדים היסטוריה, אנחנו לא דנים מה תוקידידס כתב. אנחנו מסתכלים מה הייתה המציאות. משתמשים בתוקידידס כדי להבין מה הייתה המציאות. אבל בתורה אנחנו לא משתמשים בה כדי להבין מה הייתה המציאות. להפך, כנתנו מה שחשוב במציאות זה רק איך התורה מתארת את המציאות. למה? כי מזה אנחנו יכולים ללמוד מה זה אומר לגבינו. זו הטענה שלו. ממילא אין לנו אומרים עליה, אלא אחת משתיים, או שזה טעות או שזה נכון. הכל סברותיהם, דעותיהם ודרשותיהם של חכמי המסורה של תורה שבעל פה, מופקעים הם מעצם ההבחנה של נכון ובלתי נכון, עובדתית. ואין לנו מבחינים בזה אלא הופעה של גילוי והופעה של גניזה. אידי ואידי רצונו של מקום הם, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. זה בעצם הטענה. אז בעצם מה שהוא עושה פה, כל המחלוקות, למשל עם הזבוב והנימה לגבי פילגש בגבעה, או הקרשים וכו', כל המחלוקות האלה בכלל לא עוסקות בשאלה ההיסטורית. כן, לא עוסקות בשאלה ההיסטורית. הן עוסקות בשאלה איך המקרא מתאר את העובדות ההיסטוריות. כי בעצם מבחינתנו זה מה שחשוב, כי אנחנו לומדים מזה את מה שאנחנו צריכים ללמוד, הלכתית, מוסרית או מה שלא יהיה. וזה מה שחשוב באמת. אגב, הוא רק הוסיף במאמר מוסגר, שבסוגיה הזו של פילגש בגבעה, הגמרא בגיטין שהזכרתי קודם, דווקא שם נראה שהגמרא לא הולכת ככה. כי הגמרא מביאה מחלוקת אם זה היה זבוב או נימה, והגמרא יכלה להגיד מה הפירוש אלו ואלו דברי אלוהים חיים, הכוונה שיש צד לראות שהוא מצא זבוב, ויש צד לראות שהוא מצא נימה, כי מה שחשוב לענייננו זה הלקחים המוסריים, או מה שלא יהיה, שיוצאים מהשאלה אם הוא מצא זבוב או מצא נימה. מה לא אומרת את זה? מה אומר שעובדתית הוא מצא גם זבוב וגם נימה. וככה היא מיישבת את האלו ואלו. מה? נכון, זה אגדה, אבל לא משנה, לקח מוסרי. לא אכפתי, איזשהו לקח. עדיין, זה נאמר בשביל ללמד אותנו איזשהו סוג של לקח. לעולם על יטיל אדם אימה יתרה בתוך ביתו. אוקיי? אז הלקח הזה, מבחינתנו, זה בעצם מה שחשוב. אבל אם זה היה ככה, אז הייתי מצפה שהגמרא שם תגיד, עזוב אותי מהשאלה העובדתית, אלו ואלו ואלוהים חיים, כי יש צד נכון על הצד של זבוב מצב, ועל הצד של נימה מצב. תגיד לי, מה לומדים מזה ומה לומדים מזה, מה זה אומר לגבינו. אבל הגמרא כשהיא מנסה ליישב את זה, והיא אומרת אלו ואלו ואלוהים חיים, היא אומרת, הוא מצא גם זבוב וגם נימה. זאת אומרת, היא מנסה להטמיע את זה, או לטעת את זה במציאות עצמה, שאלו ואלו ואלוהים חיים. אוקיי? אז זאת הערה קצת על המהלך שלו. אני לא חושב שמהגמרא בגיטין לא משמע ככה. בכל מקרה, אבל לענייננו, זה פתרון יפה, אני חושב, להרבה מחלוקות, כי מצד אחד הוא אומר, ברור שעובדתית אחד צודק והשני טועה. אי אפשר להתבקח על זה. אבל לענייננו, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, בגלל שמבחינתנו הלקחים, ההלכתיים, מוסריים וכדומה, יכולים להיות או זה או זה. כל עוד שניהם נכנסים לתוך התיאור המקראי של האירועים האלה, אז שניהם לגיטימיים. צריך לדון עכשיו, מומי ההלכה. כן, יכולים להיות לקחים כאלה ואחרים. אחרת בשביל מה כל הסיפור?
שהמרגלים אמרו, היינו באמת איתך גבים. מה שאומר, שנולח לך גבים לנמלים. אז מה... איך הוא תשנית את התורה? איך אתה...
אין אותי
חגבים. אז שאומר פה תורה פה, שזה לא היה חגבים, חגבים זה היה נמלים. זאת אומרת, הם נראו באמת נמלים.
אז הם אמרו חגבים. לא יודע. יכול להיות חגבים, הכוונה היינו קטנים לעיניהם. חגבים זה יצורים קטנים. אבל מולם זה בכלל כמו נמלים. הם היו כאלה ענקיים שמולם זה נמלים. לא, נמלה זה יותר קטן, אני מבין. לא שזה ביזיון. לא, לא יודע. בקיצור, אני לא מתעסק עם הדברים האלה. לא, זה לא אומר כלום. מה יש לדבר לדברים האלה? טוב, בכל מקרה, אז יש רבי אברהם בן הרמב״ם, יש לו איגרת שנדפסת בתחילת עין יעקב. עין יעקב יש חמישה כרכים, בתחילת הכרך הראשון, יש איגרת של רבי אברהם בן הרמב״ם, והיא נדפסת שם, מובאים שם כל מיני מאמרים על היחס הנכון לאגדות. יש מערץ חיות והרמח"ל ורבי אברהם בן הרמב״ם ועוד, כל אחד מהם מדבר על איך להתייחס לאגדות, כי עין יעקב זה ספר שאוסף את האגדות מהש"ס. דקי אתה חייב לדעת, אומר רבי אברהם, כל מי שירצה להעמיד דעת ידועה ולישא פני אומרה ולקבל דעתו בלי עיון והבנה, לעניין אותו דעת אם אמת איתה אם לא, שזה מן הדעות הרעות, והוא נאסר מדרך התורה וגם מדרך השכל. הוא אומר ככה, אם אתה רוצה, קיצור, כשל עד הומינם. כשל עד הומינם זה לקבל משהו בגלל האומר, בגלל האדם שאמר אותו. עד הומינם. יש כל הכשלים, זה עד באלף דלת, מלטינית. עד הומינם, עד פופולום, עד, עד ועד בכלל, מה שנקרא. זאת אומרת, כל הכשלים נקראים עד משהו. אז עד הומינם הכוונה כשל פר בן אדם. זאת אומרת, שאתה בעצם מתייחס לדובר ולא, ולא לדברים. זאת אומרת, זה ודאי נכון, כי את זה אמר איינשטיין. זה עד הומינם. תדון במה שהוא אומר, האם זה נכון או לא נכון. עזוב אותי מי אמר את זה. אוקיי? קבל האמת ממי שאמר, אז כבר כתוב בחזל. לא משנה מי האומר, תסתכל מה הוא אומר. אוקיי? להפך, אתה צריך לדון במי האומר לפי השאלה האם מה שהוא אומר נכון, ולא לדון במה שהוא אומר לפי השאלה אם מי שאומר הוא חכם. אתה יכול להגיע למסקנה שהוא חכם אחרי שבדקת את דבריו לגופם וראית שהוא צודק. עכשיו אתה יכול להשיג את המסקנה שהוא חכם. אבל זה לא שיקול לקבל את הדברים. בכל מקרה, כן, הרבה פעמים בוויכוחים, הרי כל החכמים אומרים כמוני, הרי כל ה... כן, זה עד פופולום. או עד הומינם בעצם. עד פופולום זה כל העם רוצה בחירות. זה עד פופולום. אבל עד הומינם, הכוונה, אני נתלה בגופו של אדם ולא לגופו של עניין. אז אומר הרמב״ם, שזה מן הדעות הרעות, והוא נאסר מדרך התורה וגם מדרך השכל. רבי אברהם בן הרמב״ם. לא לקבל דברים רק בגלל שמישהו אמר אותם. ולפי הקדמה הזו הוא אומר, לא נתחייב מפני גודל מעלת חכמי התלמוד ותבונתם לשלמות תכונתם בפירוש התורה ובדקדוקיה ויושר אמריה, בביאור כלליה ופרטיה, שנטען להם ונעמיד דעתם בכל אמריהם ברפואות ובחוכמת הטבע והתכונה. להאמין אותם כאשר נאמין אותם בפירוש התורה שתכלית חוכמתה בידם ולהם נמסרה להורותם לבני אדם. זה אומר, זה שיש לחכמי התלמוד מעלה גדולה בלימוד התורה, בהלכה וכולי, זה לא אומר שאתה צריך לקבל את מה שהם אומרים בתחום המדעי, בתחום העובדתי, ברפואות, כל מיני דברים מן הסוג הזה. למה? כי החוכמה שלהם זה חוכמה לגבי התורה. לאו דווקא, הם לאו דווקא היו גדולי המדענים. לכן לא צריך לקבל את מה שהם אומרים ברמה העובדתית. או במילים אחרות, מה שאומר הרמב״ם, חז"ל בהחלט טעו, יכלו לטעות ואפילו עשו שימוש ביכולת הזאת. אתם טעו בתחומים העובדתיים, ולכן לא נכון לקבל את דבריהם. הרמב״ם כידוע השמיט בצורה מאוד עקבית ושיטתית את כל ההתייחסויות של חז"ל למיסטיקה. ובהלכה גם. כן? אדם לא עומד, לא יעמוד אדם על שדה חברו בכמותיה. רבי ברבטרא ודף וב. מושמט ברמב״ם. למה? כי הגמרא אומרת זה מפני העין הרע. הרמב״ם משמיט את זה. הגמרא גם אומרת שאפשר ללחוש על הקרב בשבת, יש דיון בגמרא, אז הרמב״ם הידוע, כן, ביורי דעה, זאת אומרת, השולחן ערוך מעתיק אותו ביורי דעה, הרמב״ם אומר שלא לוחשים על הקרב, לא בשבת ולא בחול, כי זה בין כל וכל הומואית, זה שטויות. זאת אומרת, ועל זה כותב הגרב, על יורי דעה שמה, הוא כותב דברים חריפים, שהפילוסופיה הארורה היטטה אותו, כאילו, איך זה יכול להיות? הוא יצא נגד חזל, חזל הרי אמרו שיש עין הרע, ויש לחשים שעוזרים וכו'. אבל הרמב״ם אומר לו, הנה זה בעקבות שיטתו פה. הוא אומר, אם אני מגיע למסקנה עובדתית שזה לא נכון, אז זה לא נכון. וחזל טעו. אני משמיט את זה גם מההלכה, לא רק בתחומים מחשבתיים, גם בתחום ההלכתי. אז זה אומר שחכמים יכלו לטעות, וזה אומר שהיה להם קביעות עובדתיות, ומחלוקות עובדתיות. בהחלט יכול להיות שצד אחד צודק, וצד אחד טועה. אפשר לדון, למשל, יש מחלוקת האם בן סורר ומורה היה, ואני ישבתי על קברו, או לא היה ולא עתיד להיות. לא היה ולא נברא ולא עתיד להיות. מה עושים במחלוקת הזאת? זאת אומרת, מחלוקת היסטורית. האם היה דין בן סורר ומורה אי פעם או לא? בגמרא עצמה בכלל זה מופיע בצורה ממש בוטה. את אחד אומר, היה ואני ישבתי על הקבר שלו. השני מתעקש, לא, לא היה. מה לא היה? הוא אומר לך שהוא ראה, הוא ישב על הקבר שלו. אתה לא ראית. לא ראית, בסדר, אבל הוא כן ראה. מה הפשר העניין הזה? עוד פעם, יש פה אנשים מחלוקת, זה מחלוקת במציאות, האם היה בן סורר או לא היה בן סורר. אבל הצד השני מתעקש להתעלם מהעדות על העובדות. יכול להיות שמה שהוא רוצה לומר, זה שלא אמור להיות בן סורר או מורה, נורמטיבית, לא שבאמת לא היה. אני לא יודע. אבל יכול להיות שבאמת אומרת, זה כל כך ברור שזה לא היה, שגם אם אתה חושב שישבת על קברו, כנראה נפלה אצלך טעות. כי לא יכול להיות שזה היה. זה כל כך ברור לו שזה לא היה. זו הדוגמה שעמדתי פעם, החויזר של חב"ד, שהוא רבי יצחק כהן, שהוא היה אצלנו בירוחם, בישיבה, אז אני ערכתי אותו, הוא נפטר כבר בינתיים, והוא דיבר שם עם החבר'ה, הוא הביא להם בתוך הדברים, לא זוכר כבר מה היה הנושא של השיחה, אבל הוא דיבר, בין היתר, הוביל להם את הדוגמה הבאה. יש שני אנשים, אחד עיוור ואחד פיקח. אחד רואה ואחד לא. נכנסים לחדר, ובחדר הם רואים מפוצץ ברהיטים. מלא רהיטים, אי אפשר לזוז. אוקיי? טוב, יוצאים החוצה, בחדר אין חלונות, אין כלום, יש דלת אחת וזהו. אוקיי? יוצאים החוצה, נועלים את הדלת, שמים שני כיסאות, יושבים על הדלת. אחרי שעה, על הכניסה לדלת, כן, עם שני כיסאות. אחרי שעה נכנס הבחור הרואה לתוך החדר, אומר, ברל, אתה לא תאמין. אין פה ראית אחד לרפואה. החדר יתרוקן. אז ברל אומר לו, זה הרי לא יכול להיות. הרי לפני שעה היינו שם, החדר היה מפוצץ בראיתים. אין שום כניסה או יציאה מהחדר, חוץ מהדלת שעליה ישבנו. אף אחד לא עבר שם, אנחנו ישבנו שם בדלת. אז הוא אומר שכל הראיתים שהיו שם עדיין שם, מה שהיה להוכיח. הלוגית, חד משמעית, שהחדר מלא בראיתים. בסדר, אבל הוא רואה שלא. אין, ברק, מה, יש לך הוכחה לוגית, אתה צודק. אבל ראיתי שלא, מה לעשות? לא יודע, היה פה משהו שאני לא מבין מה הוא. אבל אין, עובדתית, אין ראיתים בחדר. מה העיניים שלך מתעתעות בך? זה לא, העיוור אומר לי. נכון? לא, העיוור משש. בסדר, לא חשוב, סתם בסיפור, לא... אין מקשין על הדרוש, משיבין על הדרוש. אז הבן אדם הזה אומר לו, תשמע, אין, עובדתית, בעיניים אני רואה, אין ראיתים, החדר ריק. אבל יש לי הוכחה לוגית שהחדר לא ריק. אוקיי? מלא בראיתים. מה עושים? שאלה טובה. לא כך ברור. ואת הבן אדם העיוור, יש לו ראיה לוגית, הוא גם לא רואה אחרת, אז למה שישנה את המסקנה מהטיעון הלוגי שלו? אוקיי? והבן אדם הרואה, הוא רואה, עם כל הכבוד לטיעונים הלוגיים, אבל אני רואה שאין. אין ראיתים בחדר. אז גם פה הוא אומר, יש לי ראיה מוחצת לזה שלא יכול להיות בן סורר ומורה, כי צריך להיות... אביו ואמו צריכים להיות שווים בקומה, וכל הדרישות שהגמרא מביאה שם שלא יכולות להתגשם. אוקיי? לכן לא יכול להיות, סטטיסטית לא היה וגם לא יהיה. אומר לו, שאני כן, אבל אני ישבתי על קברו, חדר, חדר רק בראיתים, אני רואה, במו עיניי ראיתי. אומר, אז כנראה, תהיית שם במשהו. לא יכול להיות, יש לי הוכחה ברורה שלו. אותה דילמה. ויכול להיות שבן אדם אומר, תראה, אתה ישבת על קברו, זה יפה מאוד, ויש לי ראיה כל כך חזקה שזה לא יכול להיות. שאני מניח שכנראה נפלה אצלך איזושהי טעות. אתה חשבת שאתה יושב על קבר של בן סורר, אבל זה לא. אולי כתבו עליו רק בשבחו שהוא היה בן סורר ומורה, ולא באמת דנו בו את הדין של בן סורר ומורה. אוקיי? אז עוד פעם, זה תמיד דילמה של, של התייחסות, כן, כל פרדוקס בעצם, אני כבר באמת, כל פרדוקס בנוי בצורה כזאת. מה, איך בנוי פרדוקס? הפרדוקסים של זנון למשל. אז זה פרדוקסים שמציגים טיעון, שמסקנתו, שעובדה שאני בטוח שהיא נכונה, היא לא נכונה. נכון? למשל, זנון מביא טיעון של אחידס והצו, או החץ במעופו וכל הדברים האלה, כדי להוכיח שאין תנועה בעולם. אבל אני יודע שיש. מה? זאת אומרת? כן, סדר. יש הרבה פרדוקסים. קחו את הפרדוקס של זנון, למשל. הפרדוקס של זנון, אז מה הוא? הוא בא להוכיח שאין תנועה, אבל אני הרי יודע שיש. אז לכן זה פרדוקס. כי מצד אחד יש טיעון, נגיד שאני לא יודע לשים את האצבע איפה הטעות בטיעון, המסקנה שלו היא שאין תנועה, ומצד שני, אינטואיטיבית, ברור לי שיש, אני רואה. אוקיי? מה לעשות במצב כזה? שאלה לא פשוטה. אם תשאלו אנשים, ועכשיו זה טורים שכתבתי עכשיו באתר, שתשאלו אנשים בדרך כלל, נגיד הייתי שואל אתכם ברחוב, מה לדעתכם יותר אמין? אינטואיציה או לוגיקה?
לוגיקה.
לוגיקה זה דבר הכרחי, אי אפשר להתווכח עליו, הוא ודאי. אינטואיציה, אתה יודע, כל אחד והאינטואיציה שלו יכולה לטעות אותנו גם האינטואיציה, נכון? המתברר שבפועל, כשאתם מעמידים אנשים בפני דילמה כזאת, כולם מעדיפים את האינטואיציה על הלוגיקה. כשיש לך טיעון לוגי שמוכיח שהאינטואיציה לא נכונה, אתה תעדיף את האינטואיציה, ואם מצאת פגם בטיעון, אז אין בעיה, ואצל זנון יש פגמים בטיעון. אבל אני אומר, נניח שלא מצאתי פגם בטיעון, מה אני עושה במצב כזה? רוב האנשים האלה תשאלו אותם, לא יודעים מה הפגמים בטיעונים של זנון. ועדיין הם בטוחים שיש תנועה. למה? כי אתה מאמין יותר לאינטואיציה שלך מאשר ללוגיקה. אגב, זה, אני הסברתי שם שזה... אני חושב שזה, אני חושב ש... אגב, בעיניי זה לא מופרך בכלל. אינטואיציה זה דבר חזק מאוד, ובטיעונים יכולות ליפול טעויות. גם אם לא מצאתי את הטעויות, יכול להיות שיש שם טעויות. אז אני לא מספיק חכם כדי לשים את האצבע על הטעות. לכן, זה לא הכרחי שצריך להעדיף את הלוגיקה. זו שאלה מאוד לא פשוטה, את מה צריך להעדיף בסיטואציה כזאת. יש, אני חושב שחלק מה... כבר, משנה, אני כבר אסגור בזה, אבל אני חושב, אתם מכירים את האמרה של ג'ורג' אורוול, הוא אמר שיש יש טענות כל כך טיפשיות שרק אינטלקטואלים יכולים להאמין בהן. עכשיו, זה טיעון נכון של המציאות. שאתם שומעים משהו דבילי לחלוטין, רק אינטלקטואל אמר את זה. לא תשמעו משהו דבילי לחלוטין מאדם שלא אינטלקטואל. כמעט. אמיתית. לא אומר את זה בתור בדיחה. אני אגיד לכם למה. בגלל שאינטלקטואלים, א', הם יותר מיומנים בפילוסופיה ובלוגיקה, וב', הם יותר פתוחים וביקורתיים, ולכן גם אינטואיטיבית הם חושבים ככה, אם יש להם טיעון טוב שתוקף את זה, אז הם מוכנים לזרוק את זה וללכת עם הטיעון. יש להם טיעון פילוסופי נהדר, אז נראה להם שהם, טוב, אז אם ככה צריך להיות ישר, לוותר על האינטואיציה שלי, וללכת עם הלוגיקה, או עם הפילוסופיה. זה היושר האינטלקטואלי. במידה מסוימת זה ראוי להערכה. אבל מצד שני, הרבה פעמים, למרות שלא מצאת פגם בטיעון, עדיין, אם יש לך אינטואיציה חזקה, אל תוותר עליה כל כך מהר. יכול להיות שפספסת, לא ניתחת טוב את הטיעון, אבל אם היית מצליח, היית מוצא שם פגם. ואנשים פשוטים, בדרך כלל, אין להם אמון רב בפילוסופיה ובלוגיקה. אם אני מרגיש שיש תנועה, אז יש תנועה. עזוב, שום זנון לא ישכנע אותי שלא. גם אם אין לי תשובות, אני לא מוצא את הפגמים בטיעונים של זנון. כן, כל צד אומר את זה על הצד השני. שהצד השני הוא אינטלקטואל ואני צודק. שני הצדדים אומרים את זה. הטענה, אני חושב שעומדת מאחורי זה, שכאשר יש לך משהו שברור לך שהוא נכון, אינטואיטיבית או משיקול כזה או אחר, אפילו טיעון מכוח ראייה או טיעון לוגי או מה שלא יהיה, הרבה פעמים לא ישכנעו אותך. וזה לא תמיד חוסר יושר. לפעמים זה באמת נכון כך. זה לא חוסר יושר. יש לי אינטואיציה נורא חזקה, ואני רואה, במיוחד אם הטיעון הוא מאוד מורכב, ובמיוחד אם אני לא מיומן בלוגיקה. אם הטיעון מאוד מורכב ואני לא מיומן בלוגיקה, קל לי מאוד להגיע למסקנה שכנראה יש שם איזשהו פגם שאני לא יודע לעלות עליו. ולעומת זאת אינטואיציה, יש לי אינטואיציה נורא חזקה, ברור לי שיש תנועה בעולם. זהו, ולכן אני נשאר עם זה שיש תנועה. אגב, הרבה פעמים, למה הרוב אלה שהם דטרמיניסטים ולא מאמינים באלוקים, או לא רוב אלה, אלא בין אינטלקטואלים יש יותר כאלה. משהו בין אנשים פשוטים. נגיד לכם למה. כי האינטואיציה הפשוטה של בני אדם זה שיש בורא לעולם, ושיש לנו בחירה חופשית. זה החוויה הבלתי אמצעית. אבל יש טיעון, הפוך, זה האינטואיציה. הלוגיקה, אתה יכול להעלות כל מיני טיעונים מפולפלים שעושים כך ואומרים אחרת, ועכשיו השאלה היא מה לעשות, זה מתנגש עם האינטואיציה שלי. אינטלקטואלים, יש להם נטייה ללכת אחרי טיעון פילוסופי. יש להם טיעון פילוסופי מאוד חזק, אז נכון, יש להם גם את האינטואיציות שיש אצלי, אבל הם אומרים, כנראה זה משלה אותי. יש טיעון לוגי וטיעון פילוסופי, אני הולך איתו. ואדם פשוט אומר, יש לי אינטואיציה נורא חזקה, עזוב את הלוגיקה ואת הפילוסופיה, זה כנראה נכון. ואני חושב שזאת הסיבה, ובמקרה הזה לדעתי דווקא האנשים הפשוטים צודקים, אבל זה כמובן בגלל שאני בצד ההוא. כן, שכל ישר. את האנשים שאומרים דברים שרחוקים מהשכל הישר, זה אנשים שמוכנים ללכת עם טיעונים גם במקום שזה לא עושה שכל. זה לא הגיוני. אוקיי? הם מוכנים ללכת עם הטיעונים. וזה בדרך כלל מאפיין אינטלקטואלים. לכן אינטלקטואלים יכולים להעלות כל מיני דברים הזייתיים, טוענים סוליפסיזם, כן, העולם בכלל לא קיים. אין עולם, אין שום דבר, כל מה שיש זה רק בהכרה שלי, אתם בכלל לא קיימים, אתם רק דמויות בתוך ההכרה שלי. אין עולם. עכשיו, אני לא יכול להוכיח לו שלא. טיעון נהדר, הוא יכול להגיד יותר מזה, מאיפה אתה יודע שכן? כל מה שאתה יודע זה רק מה שההכרה שלך מראה לך. איך אתה יודע שיש עוד משהו מעבר לזה? טיעון נהדר, נכון? אז הפילוסוף או האינטלקטואל אומר, וואלה, יש לי טיעון נהדר, אז אני נהיה סוליפסיסט. ומה האדם הפשוט אומר? בסדר, יש לך טיעון נהדר, אבל יש עולם. כן. נכון, המהלך של דקארט זה מהלך אינטלקטואלי צרוף. בדיוק. נכון, לא אני אומר, יש לזה צדדים לכאן ולכאן, אין פה תשובה פשוטה. לפעמים באמת צריך להיות מספיק ישר, כדי לקחת טיעון טוב ולוותר על האינטואיציה שלי, ולהגיד לא, היא התעתה אותי פה. וצריך להודות שזה לא נכון. אבל לא תמיד. לפעמים כך, לפעמים כך. אין לי קריטריון מתי. זה דיון אחר. זהו, אז להתחפר זה בעצם אומר שיש פה משהו לא ישר. אבל אני טוען שזה לא רק משהו לא ישר, יש בזה גם היגיון ללכת בכיוון הזה. כן, נכון, לפעמים אלו ולפעמים אלו, לא ביחד. כן, טוב, בוא נעצור כאן.
יש שפתר את כל המחלוקות במציאות. מה? יש שפתר את כל המחלוקות במציאות. היה איזה קונטרס כזה, לא אני צריך לזכר בשם.
מי שעושה זה אומר, כל דבר שניים. שניים היו יעקב, שניים היו אברהם, שתי עולמות.
זה כמו בקוונטים, כן, עם מולטי...
כשהוא עשה את הריסות מכל השם, נכנס לשוט של הרב יצחק יוסף. כהערת שוליים. הוא לא הבין את הבדיקה.
אוקיי.
וואו, כל הגברים החשובים, אלא גם מחליבים דברים כאלה. נתחפה
למי שזה... יותר מזה, גם בלוגיקה, הרי הלוגיקה מבססת על הנחות. איפה באות ההנחות?
אבל...
אינטואיציה. גם ביסוד הלוגיקה יש אינטואיציה.
מה
היה
שחוותי בסוף, בשיעור הזה?
מה?
זה המסקנה כלשהי.
לא, הוא ניסה להראות שלפעמים...
זה המסקנה.
כן, שלפעמים השכל הישר אומר משהו שטיעון לוגי לא יוכל להפיל אותו.
זה
היה כבר
סמנקים אחרים את
מה?